עכשיו איתכם, שיעור לחג הסוכות מפי הרב ישראל לורי.
חי תמיד איתי כוחה.
שלום לכם, אז אני מקרים. היום בעזרת השם מדבר על הרגעים היפים שעם ישראל מתקרבים אליהם, צעדי ענק, שמחת התורה, חג שמחת תורה, שאנחנו יודעים את דבר הגמרא מסרט סוכה, דף מ"ו, שזה חג בפני עצמו. זה לא המשך של חג סוכות, אלא חג שמחת תורה זה חג בפני עצמו. שנפקמינה גם הגמרא שם אומרת לגבי כמה וכמה דברים, פזר קשב, לגבי עניין של ברכת שהחיינו, שבעזרת השם קוראים להצטער לבר שהחיינו וכן הלאה. אבל אני רוצה לפתוח את התוכנית הנפלאה הזאת לקראת חג מתן תורתנו הקדושה בשאלה שכל אדם ואדם אמור לשאול. הרי מתי עם ישראל קיבלו את התורה? הרי מתי אנחנו חוגגים את המושג של תורה? בחג השבועות. שבועות זה זמן מתן תורתנו. פתאום בא, אחר מכן יש לנו את ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ועוד פעם אתה עושה שמחת תורה, אבל כבר עשינו את העניין של השמחה של התורה, את המושג הזה שנקרא מתן תורה, מתי עשינו את זה בחג השבועות, אחרי שספרנו 49 יום ספירת העומר. אז כולם שואלים את השאלה הידועה, אחים ואחיות יקרים, למה? למה מיד לאחר חג סוכות, הוא באים ולוקחים את המושג הזה של שמחת תורה, וחוגגים את החג, הרי את כל החגיגות האלה והריקודים והקפות השניות, אנחנו באמת צריכים לעשות את זה בזמן מתן תורתנו, שזה חג השבועות. אז בשאלה הזו, הרבה מן הפוסקים, הרבה מגדולי ישראל כתבו, וכן בראשם גם מרן החידה, גם העיר בנושא הזה, ואז יש תירוץ כל כך יפה ומתוק, שמסבירים שבחג מתן תורה, עם ישראל באמת קיבלו את התורה, נכון? אבל הם קיבלו את זה מהירה. כפה עליהם כארק הגיגית, הם לא קיבלו את זה באהבה. עם ישראל לא כל כך בהתחלה בשון המעמתה, לא כל כך רצו לקבל את התורה שבעל פה, שנכון שהם אמרו נעשה ונשמע, אבל את התורה שבעל פה הם לא רצו לקבל, וכפה עליהם כארק הגיגית, כארק כתוב. ומתי הם קיבלו את התורה באהבה, גם את התורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, זה היה אחים ואחרות יקרים פה, עכשיו בזמן הזה, בחג שמחת תורה. ומסבירים את זה על פי משל ונמשל, סיפור כל כך מתוק, שמעתי אותו ממורן ורבנו, תראה, שם מרן רבנו ובדיאם, שמספרים פעם אחת, היה מלך, שהוא היה מלך חזק, מלך עוצמתי, מלך גיבור, שכל מה שהיה עושה היה מצליח, באמת, השם איתו בכל אשר הוא עושה. ואותו המלך היה לו בן יחיד, שאותו הבן היה כל עולמו של אותו המלך. לא היה דבר יותר יקר למלך כמו אותו הבן. איזה בן מיוחד, איזה בן כולו עם יראת שמיים תורה, כולו לב טוב. שהגיע הזמן שאותו הבן צריך להתחתן, פה הגיע הקושי הגדול ביותר שהיה למלך אי פעם. איזה בחורה שמציעים לאותו הבן, הוא לא רוצה. היה לו משהו כמו טיפוס סגור, לא הולך ויוזם את הדברים, לא הולך וסוגר את העניינים. ומלא אותו הבן שאמר, בן יחיד, הולך ונשאר רווק מיום ליום. ומה שמציעים לו, זה לא שהוא לא רוצה או שהם לא רוצים אותו, הוא לא בעניין מסכן. כמו שיגעון כזה, כמו אדם שנכנס לו שיגעון, שהוא לא מבין מה רוצים ממנו עד כדי כך. ומלא אותו הבן שאמר, נשאר רווק. עד שיום אחד המלך אמר, עד כאן, סטופ, זהו, עכשיו אני אסדר את הבעיה. מה עשה המלך? הביא קרא להקלה, אמר לאשתו, לכי אם תמצאי לי בחורה טובה, עם יראת שמיים, צדיקה, יפה, נאה וחסודה מוכשרת, תביא לי אותה. ישר הלכו בדקו, אמרה הקלה למלך, יש לי מישהי להביא לבן, יש לי. ישר המלך קרא לבן שלו, אמרו, תקשיב, מחר בשעה כזו וכזו יש לך פגישה עם בחורה פלונית, רק תפגשו, אל תקדים כן או לא, רק תיפגש. ישר נפגשו, אחרי שעה וחצי מסתיימה הפגישה, אמר לא שואל את הבן שלו אתה רוצה אותה או לא רוצה אותה. קובע עוד פגישה. ככה עשה איזה 4-5 פגישות. השתבח שמו. אחרי 3 שבועות, חודש, אמר מחליט ומציב עובדה. קודם כל ודאי ששואלים את הצד של הקלה, את הצד של הבחורה. ובטח שהצד של השני רצו מאוד. למה יודעים שבאמת הוא בחור חמד, בחור מיוחד ועוד מה? יש להם כסף, דירות בטח יהיה להם, לא דירה אחת, דירות יהיה להם, וגם כל המשפחה מסביב תרוויח מזה, אז הכל בסדר. והם אלה, הם תמיד אמרו, כן, רוצה להתחתן, ובאמת היא רצתה. ואז המלך קורא לבן שלו, אומר, נו, מה אתה אומר על הקלה, על הבחורה? אותו הבן, כרגיל, לא, מה פתאום? המלך אמר לו, תקשיב, אני מציב לך עובדה. אני עד עכשיו הייתי שואל אותך, אני עד עכשיו הייתי אומר לך כן, לא, עכשיו הגיע הזמן להחלטותיי. אני מציב לך עובדה שמחר בערב תגיד לחברים שלך שבערב יש וורט, סוגרים וורט, בעזרת השם, סוגרים חוזה כמה הצד שלנו מביא, כמה הם מביאים, ואתה בעזרת השם הולך ומתחתן עם אותה הבחורה. אותו הבן של המלך, מסכן, כולו כבוש בתוך ליבו, לא יכול לדבר, יודע שאם האבא שלו החליט זה משהו, זה זהו, זה הלך. והגיע לבורט עם כל החברים וכולו עצוב. טוב, מתקדמים הלאה, מגיע יום האירוסים. בדרך כלל יום האירוסים מי עושה את הצד של הקלה? אבל המלך אמר, בוא נעזר, זה מקרה רגיש, צריך פה לעזור להם הכל. אמר להם, תזמינו הכל, תעשו הכי הכי יפה. אני משלם את הכל. באמת כך היה. הלכו איזה זמרים לירוסים. איזה יופי, איזה פיוטים, איזה דברים יפים, איזה מאכלים טובים. וכל הזמן הבן של המלך עצוב. יודע שקופים עליו פה דברים שהוא לא רוצה שעשו לו אותם. והנה אחים אחרות יקרים, תקשיבו טוב. מגיע היום החתונה עצמה, שזה שיא השיאים. כולם רוקדים, כולם שמחים. אבל אותו בן של מלך עצוב, פרצוף חמוץ, כועס על אבא שלו, כועס על אמא שלו. אומר, אל תדאג, רק יתחתן איתו, יברח לה, כולו סעור, תראה מה עושים לי, דברים שאני לא רוצה. אבל גם זה, גם הליל החתונה השתבח שם, הוא עבר לחיים טובים שלום, והם התחתנו. אבל לאט לאט הבן התחיל להכיר את הבחורה האמיתית, הכיר את החיים האמיתיים, ועלה עם מזלם יפה, עלה זיווגם יפה. אחרי 3-4 חודשים, אותו בן של מלך רוצה לדבר עם האבא שלו, עם המלך, כן בני, מה בקשתך? מה אתה עכשיו רוצה? אמר לו, אבא, אני רוצה לעשות חגיגה חוזרת, דחוף, חתונה חוזרת, אם חס ושלום לא עם אישה אחרת, רק עם הבחורה שהשם נתן לי, שאתה זה שקפית עליי להביא לי אותה, אני רוצה רק לעשות עוד פעם עם אותם זמרים. ועד רבה להוסיף על זמרים אחרים אפילו עם המאכלים הכי טעימים, עם המשקעות הכי טובות. אמר לו, בני, מה קרה? מה עכשיו קרה? אמר לו, אבא, תראה, בפעם הראשונה שחיתנת אותי כפית עליי. אז אם אלה הוא היה עצוב בחתונה, בירוסים, בבות, אז אמר לו, באמת הוא שמח שמחה אמיתית, העצב אמיתי הוא שמח, עצבות אמיתית הוא שמח. אבל עכשיו שהוא הבין איזה בחורה טובה כפיתה התחתן אבא, עם איזה בת של מלך, איזה עירת שמיים, איזה חן על פניה, עם כזו אישה, איך לא שמחתי, לכן אני רוצה לעשות שידור חוזר. ללכת ולעשות עוד פעם באולם, עם אותם זמרים, ועם מאכלים, עם משקעות טובות, והעיקר להתחתן עוד פעם נכאורה, עם אותה אישה שיש לי, כדי שזה יהיה שמחה אמיתית, שמה שחיתנת אותי בהתחלה, השמחה הייתה מכפייה, זה לא היה בכלל שמחה. עכשיו שאני מבין את הטעם המיוחד שיש בזה, את הדבר הטוב שהשם נתן לי, אני רוצה לעשות באמת חגיגה בשמחה אמיתית. רגע רבותיי, זה המשל, הנמשל זה בדיוק אנחנו. חג השבועות, נכון, עכשיו שאנו בתחילת השידור, שתחילת התוכנית, למה? למה את חג שמחת תורה, את חג היפה הזה, אנחנו לא עושים בחג שבועות? הרי מתי קיבלנו את התורה? חג שבוע, זה זמן מתן תורתנו הקדושה. ואם כן, מתי אנחנו צריכים לחגוג את מה שאנחנו עכשיו אמורים לחגוג, את שמחת תורה? בשבועות, לא אחרי סוכות. אלא שעם ישראל קיבלו את התורה בהתחלה, עם ישראל קיבלו את זה מהירה, מפחד, שהם כופה עליהם כרגי גיגית, הם לא קיבלו את זה באמת באהבה. הם, יש עריכות גם גדולה במסרת שבת, מה אומרת? שיש מלדם מה שאומר שזה תורה שבכתב. הם כן קיבלו באהבה, אבל תורה שבעל פה, הם לא קיבלו באהבה. מה שם מביא את המחלוקת הזה, שהאם רק תורה שבכתב הם קיבלו באהבה, או חזר שם תורה שבעל פה הם לא קיבלו, אז זה כן הלאה. אז שאלנו, אז למה אלא שעם ישראל בחג השבועות קיבלו את התורה, אבל מיראה, מפחד. אבל אחרי כמה חודשים שעם ישראל טעמו את הטעם הטוב שיש בתורה הקדושה, טעמו את הטעם הטוב שיש בחוקי התורה, והדברים שהתורה מבקשת מאיתנו לעשות, אמרו, זה מה שאנחנו צריכים, חיפשתי את שאהבה נפשי, רבו אמרו להקדוש ברוך הוא, עכשיו אנחנו באמת רוצים לחגוג את החג האמיתי, את שמחת התורה, אחרי שטעמנו מה זה, אז לכן עכשיו זה הזמן לחגוג. לכן מורה והרבותה, הוא צריך לדעת, שחג שמחת תורה זה חג, אחד החגים היפים ביותר שיש לעם ישראל. וצריך לדעת שזה באמת צריך הרבה להתמקד מי על הילדים, הילדי ישראל, שאותם ילדים יראו את ההתלהבות שם בריקודים שאנחנו עושים בהקפות של ספר תורה, אם זה בליל החג ואם זה ביום החג, והשתמח שמו עם ישראל קדושים ומוסיפים גם במוצאי החג. אבל אתם יודעים, יש דבר שהוא כל כך מרגש אותי כל שנה מחדש שאנחנו לומדים את זה לקראת חג מתן תורה. הרי מה העניין בכל העניין של חג מתן תורה? מה קרה פה? מה יש פה בדבר הזה? אתם יודעים מה יש פה באמת? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, קשה עליי פרידתכם, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, קשה להיפרד ממכם. אחרי 40 יום של סליחות, מראש חודש אלול, מתחילים עם ישראל התקרבות להשם יתברך. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. לאחר מכן אדון הסליחות, ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק, וגם אחרינו אשכנזים גם נוהגים לתקוע בשופר כל יום, מראש חודש אלול, ואז מגיעים לראש שנה, יום דין מי לא יראה, תוקעים בשופר, עושים סימנת טבעה, רובי, הסילקה וכן הלאה. ובאותו השבונג אנחנו נכנסים לעשרת ימי תשובה, ימים שהגמרא אומרת, דרשו השם במציאו, קראו באותו קרוב אלו ימים, שבין ראש שנה ליום כיפור, שהשם קרוב אלינו. שהשם אומר, בני אהובי, מה שאתם רוצים אני נותן לכם. ואז מגיעים לשיא חדש, יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר שיש לאומה היהודית. כי ביום הזה יכפר עליכם, יתרם אתכם מכל חטאותיכם, לפני ה' תתארו. אנחנו מתקרבים עוד יותר להשם. לאחר מכן מגיע הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, שבכלל לא אומרים בהם תחנון, בגלל שלא שאין עוונות, לא שיש סיבה מסוימת באמת. הסיבה היא משום עם ישראל תרודים במצוות, איך שיוצא כיפור, מיד טק, סוכה, ארבעת המינים, לארגן, לדאוג, הכל כמו שצריך, לפנות הסוכה, סכך הסוכה, לבנות, הכל כמו שצריך. אז השתבח שם עם הלחמים, עם ישראל, הוא עם קדוש אליהו לאהב, ואז מגיע חג סוכות של הקדוש ברוך הוא מצווה אותם להיות בשמחה. אומר לנו, תקשיבו, הייתם בצומות, תעניות, בחיות, עד כאן, עכשיו שמחה. זמן שמחתכם עכשיו, זמן שמחה של עם ישראל, חג סוכות. ואז מגיע, בא לסיום חג סוכות, הקדוש ברוך הוא אומר, וואי, מה, זהו, עכשיו אתם נכנסים לשגרה, ליום חול, לימים הרגילים, אבל קשה עליי פרידתכם, אני אוהב אתכם בניי אהוביי, אני לא רוצה שתלכו ממני. מה עושה השם? הופ, הביא לנו עוד חג, חג שמיני עצרת, חג שמחת תורה, זמן שמחתנו, אבל אומר, אבל פה לא רק שישתבח שם, תשמחו, גם תרקדו. סתם שתדעו, יש לנו הלכה במרן, שולחן ערוך, שאסור לרקוד בשבת, אסור לרקוד, אבל בחג שמחת תורה, יש מצווה גדולה גדולה מאוד 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 מלרקוד. ולמה? זה יום שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, הגמרא אומרת, לולי היום, הרבי יוסף בשוק על חג השבועות, הוא אומר, זה זמן מתן תורתנו הקדושה. אבל הנקודה היא, אחים ואחרות יקרים, שאנחנו צריכים לראות כמה השם אוהב אותנו. הרי בדור שלנו, אחד הבעיות הקשות שיש בדור, באמת, בצערי הרב, אנחנו לא רק שומעים על זה, גם אנחנו רואים את זה במו עינינו. מה אחד הבעיות הקשות שיש בדור? אחד הקשיים הרציניים שיש בדור בצער הנוער, ואתם יודעים מה? המחשבות הרעות שמשוטטות בתוך הנשמה של יהודי. אנשים יש להם הרבה פחדים, הרבה דאגות. איך קוראים לזה? חרדות, דיכאונות, עצבויות, דאונים, דרך קוראים לכל הדברים האלה, בצערנו הרב. אבל מה שבתורה זה דבר שהוא מצוי בכל אתר ואתר. מחשבות רעות. זאת אומרת שיש אדם שקצת כואב לו הראש, וואו, הוא בטוח שאוטוטו זהו ימות מן העולם מזה. איך הגעת לזה, יהודי יקר? הכל בסדר, חסר קצת נוזלים, היית ליד המזגן, סך הכאב, מחשבות רעות, אורך הזה שלום, יש בחור שהוא רווק או בחורה רווקה, יש להם מחשבות כאילו הם יהיו תקועים כל החיים ככה, הם יהיו רווקים, הם לא יצליחו בחיים, הם לא יתקדמו בחיים, הוא יהיה ככה כל החיים כמו ההוא, וההוא מביא לעצמו גם דוגמאות, או שהיא מביאה לעצמה דוגמאות. או זוג שמתחתנים צריכים ילדים, יש לפעמים רק על סוני ישראל התעכבויות מסוימות. ואז המחתכים המחשבות הרעות, שאולי הם יהיו עקרים, ואולי לא יהיה מי שיגיד עליהם קדיש, ואולי כל אחר, מחשבות לא טובות, מחשבות דאגניות. ובדור הזה, לצערנו הרב, אחת הבעיות הקשות ביותר זה הבעיה. אנשים כל היום במחשבות רעות, דאגות גם יכול להיות בעבודה, ויכול להיות עם האישה, ויכול להיות עם הבעל. הכל מסביב המושג הזה, לחשוב רע, לא לחשוב טוב, בצערנו הרב. ומה זה הדבר הזה נובע? אתם יודעים למה כותב הפלא ועץ רבי אליעזר פאפו? אדם שחושב מחשבות רעות, שאדם שהוא דואג, סימן שהוא לא מבין בטוב שהשם עושה איתו. סימן שהוא לא מבין את אהבתו שהקדוש ברוך הוא אליו. סימן שאותה בחורה לא מבינה כמה השם אוהב אותה וכמה השם רוצה שיהיה לה טוב ויהיה לה טוב. ורק בגלל המחשבות הרעות זה עושה לה את הרע. רק בגלל המחשבות של אותו הבחור, זה הדבר שהוא גורם לו באמת את הרע באמת. בא הקדוש ברוך הוא נותן לנו חגים, עוד חג ועוד חג ועוד חג, זהו, הסתיים חג סוכות, 7 ימים, חג ארוך שיש לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל לא, קשה עליי פרידתכם, אני אוהב אתכם בניי. יאללה, תן להם עוד חג, חג שמיני עצרת, שמחת תורה, יאללה, תתחילו לרקוד, תתחילו, אני רוצה לרקוד אתכם, לשמוח אתכם, תראו מה שכתוב, מורי ורבותיי, על המושג הזה שנקרא, שמחת תורה בריקודים. אני חייב לומר לכם את הנקודה הזאת שבזה יותר נעריך, יותר נעריך בחלק השני של התוכנית, אבל אני חייב להגיד את זה עתה, שכתוב שאדם צריך לדעת לרקוד ולשמוח, לא רק לשמוח, לרקוד ולשמוח בשמחת תורה, במיוחד בהקפות שאנחנו עושים, בהוצאות הספר תורה, בהקפה הראשונה, השנייה, השלישית וכן הלאה. וזה תיקון גדול לאדם, כותב רבנו יוסף חיים הבן איש חי, על ידי שאדם מזיע, בקשיבו טוב, על ידי שאדם מזיע ברקודיו לכבוד התורה הקדושה בחג שמחת תורה, הרי זה תיקון גדול לקדושה של האדם. שאנחנו יודעים כל המזל של האדם זה נמדד במה? בקדושה של האדם. כמה שיותר אדם קדוש טהור, ככה יש לו מזל יותר חזק, ככה יש לו מזל יותר מוצלח, ככה האדם הצלחה תמיד תאיר לו ותחייך לפניו לאורך כל הדרך. והוא כותב בצלנו הרב, אדם לפעמים יש לו, לא עלינו, על לו מעידות מסוימות בנושא של הקדושה. הוא אומר את אותה זהה שאדם רוקד ושמח בשמחת התורה, אותה זהה זה התיקון שמתקן לאדם את העניינים של הקדושה והטהרה. והוא מביא את זה גם על פי דברי אריזל ועוד הרבה מן הגדולי המקובלים. אבל למה אני אומר לכם, אחים ואחות יקרים, לכן אנחנו ראשית כל חייבים להחדיר חזק לתוך ליבנו, הנה מגיע חג שמחת תורה, יש איזה חג יפה ונהדר, חג של שמחה באמת. והדבר הזה נוצר למה? משום רק סיבה אחת, קשה עליי פרידתכם, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, קשה לי להיפרד ממכם, אני אוהב אתכם, קחו עוד חג, אני רוצה עוד יותר להיות ביחד, משמע שזה יגיע עם מאחוד. וזה נבין קצת כמה השם איתנו, כמה השם אוהב אותנו, השם כולו אב מלא החמים. ותדעו, כמה שיותר אדם יחדיר לתוך ליבו אהבתו של השם אליו, כמה השם אוהב אותך, כמה השם רוצה שיהיה לך טוב, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך רק טוב, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך חיים טובים, ככה יהיה לאדם הרבה ישועות. ככה כל המחשבות הרעות יעזבו את האדם. ככה כל המחשבות המטופשות יתרחקו מהאדם ויעלמו ממנו. אבל זה עבודה. זה עבודה. אבל עכשיו יש לנו פה נקודה בחג שמחתו ללמוד את אהבתו וחיבתו של הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל. אתה אחים אחיות יקרים, נעבור להתנחת הקלם. בעזרת השם בחלק השני של התוכנית נמשיך לגעת בנקודה הזאת, באהבתו וחיבתו של השם כלפי עם ישראל, כלפי האומה היהודית ובשמחת התורה. אבל נעבור להפסקה, מיד נשובה אליכם. שבנו אליכם המאזינים מכירים אחרי התנחת הקלם, שהסברנו חג שמחת תורה, כמה זה חג יפה לעם ישראל, כמה זה חג שעם ישראל אוהב אותו, וכמה הוא חג מאוד סגולתי לאדם להרבה הרבה הרבה ישועות, שאדם על ידי שהוא שמח בשמחת החג, בריקודים לחג וכן הלאה, כמה ישועה גדולה זה לאדם. וגם הסברנו דברי האריזל, שלמה הקדוש ברוך הוא הביא לנו עוד את חג שמיני עצרת, מיד במוצאי חג סוכות, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, קשה עליי פרידתכם, ואתה אחים ואחיות יקרים מסביר מה זה התורה הקדושה. מה? הרי התורה הקדושה, זה לדעת שזה המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אין יותר מתנה יותר גדולה בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כמו התורה הקדושה. וזה הדבר שנאמר והבדילנו מן התורים. שהרי אפילו אתם יודעים מה, בואו ניקח מהתורה הקדושה דוגמה את מצוות השבת. שבת בא הקדוש ברוך הוא, מצווה אותנו לשמור את השבת. אתם יודעים, יש מקומות בחוץ לארץ, במקומות רחוקים מיותר בעולם, שהם ראו את המושג שבת אצל יהודי אמיתי, יהודי שהוא שומר את השבת, בוודאי שכל העם ישראל יהודים אמיתיים, שאלה מי שומר ומי לא שומר בצערנו אהב. אז הם ראו את המושג אצל אותם יהודים ששומרי השבת, שזירים מכבוד השבת. הם אמרו, זה המתנה הגדולה ביותר שיש למושג משפחה. הרי מה זה עם ישראל? כל אחד, כל השבוע, עסוק בעבודה שלו, הוא עובד שם, אשתו עובד במקום אחר, הילדים שיוברים בעולם שלהם, חלק כבר מתחתנים וחלק התחתנו בקרוב. כל השבוע אנחנו פחות עם אחד השני. אבל פתאום מגיע השבת, אופס, תשבו ביחד, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תיגעו בפלאפון, לא תעבירו אש בחומר שבותכם ביום השבת, אל תעשו שום מלאכה, תהיו ביחד. תתרכזו אל עצמכם, תהיו ביחד. תעשו אחדות המשפחה. וכשמשפחה נפגשת, המזל היפה מהיר להם. יושבים כולם על שולחן שבת. לא מדברים כל מיני דברי שטויות על השולחן, כל מיני פוליטיקה וכל מיני דברים אבל ואות רוח. מדברים דברי תורה, דברי חיזוק, עם סיפורים יפים, חידושי תורה. גם אפשר לספר דברים שעושה טוב לאדם. והמפגש הזה איזה דבר יפה. כנגד אצל אנשים שאולי אין לא זכו לשמור שבת, איפה האבא הולך? איפה האמא נמצאת? איפה הילדים? הכל הולך לאיבדון. אחד אמר לי, מסכן, תראו מה זה. אין יום שכל כך קשה במשך כל ימות השבוע כמו יום שבת. אמרתי לו, נכון, אתה לא שומר שבת? אומר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, נכון, תגיד לי רק אם כן או לא. אומר לי, נכון. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? איך יהיה לך שמחה באמת של שבת? השבת תשמור עליי, תשמור עליך. והתורה הקדושה נמשלה לשני דברים. דבר ראשון שהתורה הקדושה נמשלה, זה דבש. שנאמר דבש וחלב תחת השונך. ויש לנו עוד דבר שהתורה הקדושה נמשלה, זה לכסף, לזהב. מאהבתי תורתך מאלפי זהב וכסף, בכסף. ואז כולם שואלים את השאלה הידועה, למה התורה נמשלה גם לזהב ולכסף וגם לדבש? תחליט, אתה ממשיל את התורה לדבש? או אתה ממשיל את התורה לקמח? או אתה ממשיל את התורה לזהב וכסף? אלא תירוץ יפה של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, שהוא היה תמיד אוהב לומר את זה, ראש הישיבה, שהמעלה שיש בדבש, אין אותה בכסף. את המעלה שיש בכסף, אין אותה בדבש. מה הפירוש? הדבש יש לו פלוס גדול. מה הפלוס? שאיך שאדם תואם מהדבש, ישר אתה אדם מתאהב בזה. האדם רוצה את זה. האדם חפץ בנושא הזה, רוצה דבש, רוצה. איך שאדם תואם, אופ, וואלה, בא לו עוד דבש, עוד דבש, עוד דבש. זה הדבר הראשון. אבל יש גם מינוס גדול, תקשיבו טוב, יש גם מינוס גדול בדבש. שהמינוס אומר שכמה שאדם יותר איתם מהדבש, הוא מואז בדבש יותר מהר. כמו שאדם מתחבר והוא מתאהב לדבש מהר, גם הוא מואז בזה מהר. שהרי אף אדם בעולם לא תראו אותו לוקח קופסת דבש ויאללה, אוכל, אוכל, אוכל. אדם לוקח כפית, זהו, עד כאן, לא יכול יותר. זה המעלה והחיסרון שיש בדבש. בואו נלך לזהב הכסף, בדיוק הפוך. הזהב הכסף, מי אוהב באמת כסף? אדם שיש לו כסף. כמה שיש לאדם יותר כסף, ממילא הוא אוהב עוד יותר כסף. כמו שהגמרא אומרת, מסרת עבודה זרה, יש לו מנה, רוצה 200, 200, רוצה 400, 400, רוצה 800. כמה שיש יותר לאדם כסף, ממילא הוא תאב לכסף עוד יותר. זה כמו שאתם יודעים, יש לאדם 2.5 מיליון דולר בחשבון, ויש אדם שבקושי יש לו את ה-500 שקל בחשבון. מי יותר עשיר? זה שיש לו את ה-2.5 מיליון דולר, או זה שיש לו רק 500? מי יותר עני? מי שיש לו רק 500 שקל בבנק, או זה שיש לו 2.5 מיליון דולר? מה אנחנו אומרים? מסכן זה שיש לו 500 שקל בבנק, בטח שהוא עני אותו, יש לו קנייה קטנה ונגמר לו כל הכסף. זה שיש לו את ה-2.5 מיליון דולר, הוא שמח וטוב לבב, הנה, לא חסר לו כלום. לא נשמה תאורה. תאורה הגבושה מלמדת אותנו זה שיש לו את ה-2.5 מיליון דולר, הוא יותר עני, למה? בגלל שזה שיש לו רק את ה-500 שקל, בשביל למלות את אהבתו, את מה שהוא רוצה באמת, זה לתת לו כפול. במקום 500, שיהיה לו 1,000. אבל זה שיש לו את ה-2.5 מיליון דולר, כדי למלות את אהבתו, הוא צריך ללכת לעבוד ולחפש עד שהוא יגיע לעוד 2.5 מיליון דולר, ל-5 מיליון דולר. אז הוא עני ביותר, אז יש לו חוב של עוד 2.5 מיליון דולר, וזה אמת. שמי שבאמת רואה את הכסף, מי שיש לו כסף, מי שאין לו כסף, אז הוא פחות מעניין אותו מהכסף. התורה הקדושה זה בדיוק כך, עיניים שלה לדבש. שמה? שאיך שאדם טועה מהדבש, איך שאדם טועה מלימוד התורה, מה זה שיעור תורה? שאיך שאדם לומד סוגיה בגמרא, עם אהבה אמיתית הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, איזה התאהבות יש לאדם לתורה הקדושה. אז הייתי אומר, אם התורה נמשיה לדבש, אז אם חזו שם נלמד הרבה תורה, אדם ימאס בזה. לכן זה גם נמשל למה? נמשל גם לזהב הכסף, זה גם נמשל לכסף. כמה שאתה יותר עוסק בתורה, אתה עוד יותר רוצה ללמוד בתורה. כמה שאתה עוד יותר עוסק בתורה, אתה עוד יותר רוצה לדעת בידיעת התורה. לכן התורה נמשל גם לדבש וגם לזהב הכסף. וזה דברים שאנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים. שאני יודע, שאלה שאני, הרבה אנשים אומרים, מה הפירוש שתענוג שיש לתורה הקדושה? אתם יודעים, הסטייפלר, איש קודש קודשי, מלאך השם, אביו של רב חיים קניאבסקי, מגדולי בני ברק, הוא פעם אחת בא אליו, עדיין מלא צרות, עם צרות צרות במיוחד בעניין של הילדים שלו. היה לו קשיים גדולים בנושא של החינוך הילדים, בנושא של הזיווגים הילדים שלו, וגם המשפחה בכלליות, המצב הכלכלי לא פשוט, היה לו הרבה 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 צרות. ואז הוא בא לפני הסטייפלר, שכולו שבור ורצוץ. התחיל לפקוד בדמעות הסטייפלר. הרב תושיע אותי, הרב אני לא יכול ככה, באמת שבור ורצוץ. הסטייפלר פתאום, תקשיבו טוב, הרים את העיניים שלו מהספר, ואמר לו משפט אחד, וכי אתה חושב שלי, שלא אין איסורים? ככה הסטייפר אומר לו. אמר לו הסטייפר, תדע איסורים שיש לך, לעצמו יש לו עוד יותר איסורים. ככה אמר הסטייפלר. אמר לו, אז מה? הוא אומר, אני רק מתחיל לעסוק בתורה הקדושה. אני רק משתדל להיכנס לעולמה של תורה, כל הצרות נשכחות נעלמות כי הוא לא היו ולא נבריאו. הוא אומר, גם זה הפתרון שלך, שים את ראשך יותר בתורה. את ההשתדלות שלך לעשות לילדים תעשה. את ההשתדלות שלך לעשות לבריאות שלך בטח שתעשה. לכל מה שאתה צעיר באמת תעשה את ההשתדלות. אבל זה נגמר בהשתדלות וזהו. אבל כל שאר הדברים אתה שם יותר איפה בלימוד התורה. יותר תשים את ראשך בתורה הקדושה מאשר בדאגות האלה. שהדאגות האלה לא יוסיפו לך שום דבר, רק רחת ושלום, רק דבר לא טוב. והתורה היא תפתור לך את כל הקשיים שיכולים להיות אי פעם. ולמה? כי התורה היא קסם, היא שם חיים, זה דבר האמיתי שיותר, שביותר יכול להיות לאדם. שהשלוות נפש שהתורה נותנת לאדם, זה הדבר הגדול ביותר. אבל אני יודע שהרבה מהמאזינים, גם יש לנו הרבה מאזינות ששורות, והם שואלות את עצמם מה זה קשור אלינו. תורה הקדושה, נכון? אבל אנחנו לא מצוות ללמוד תורה. אפילו יש להם איסור מסוים לבת שמלך ללמוד גמרא. אז מה זה נוגע אליהם? אז בואו תקשיבו טוב, אחים ואחרות יקרים. כתוב שאם אדם רוצה באמת לזכות לאהבת התורה, אם אותה בת של מלך רוצה באמת לזכות לאהבת תורה, לשמור את התורה והמצוות ומעשים טובים שנותן לנו, אדם צריך לעשות את זה ברצף. בואו נתחיל דווקא בקטע של לימוד התורה, ואחרי זה גם ניקח את זה בקיום התורה, שזה גם במיוחד מדבר לנשים הצדקניות שגם הן שומעות אותנו עתה. באים אנשים אומרים, איזה יופי התורה, איזה מתיקות. אני אומר לכם, אני מפגש עם אנשים, בחורי חמד, בחורים מתוקים מדבש, שזכו ללמוד באוהלה של תורה. הם הרבה אומרים לי, הרב, לא מרגישים את מתיקות התורה. אתה אומר, תורה, מעפתי תורתך, קמח, מים, הכל. אבל איפה המתיקות האמיתית? על מה מדברים איתנו בדיוק? אתם יודעים, יש ספר, קוראים לו זיכרון הדסה. זה ספר שכתב אותו הרב בן ציון אבא שאול, מרן ראש הישיבת, ראש ישיבת פורת יוסף, היה מגדולי הדור, במשך 20 שנה היה חברותה של מורן ורבנו מרן רבנו עובדיה. אז הוא הוציא ספר, הרב בן ציון אבא שאול, ספר זיכרון הדסה, על שם של אשתו, שהיא הייתה באמת בעלת ייסורים גדולה. והרב בן ציון אבא שאול כותב שם את השאלה הזאת, למה הרבה בחורי חמד, אין להם טעם התורה הקדושה. הרי האדם שהוא עכשיו הולך ללמוד דוגמה להיות טכנאי רכבים, הוא מתקן רכבים, מוסכניק איך שקוראים לזה היום. הרי בהתחלה זה קשה לו, אבל לאחר מכן כבר הוא בעבודה, הוא זורם איתה, הוא יודע, הוא מבין, קל הוא איתה. הוא האדם שהוא הולך להיות סבאי, הולך לצפוע קירות של אנשים בבתים. בהתחלה אולי קשה לו, בהתחלה אולי הוא לא רגיל לזה, אבל אחרי זה הוא מתרגל, והוא חיים זה, זהו, הוא קל לו. הוא כל בוקר הולך, יודע, רק תן לי כתובת, אני הולך לעשה, תן לי את הכסף. שואל הרב בן ציון, למה לגבי התורה אדם בישיבה או בכולל, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, ואותו אדם חסר לו במושג הזה של מתיקות התורה. הוא כל פעם זה מלחמה מההתחלה ללמוד או לא ללמוד, או לדבר או לא לדבר, או לענות את הטלפון, או לדחות את זה. מה קורה פה? הוא אומר שתי תירוצים, תירוץ ראשון, התירוץ הידוע לכולנו שהוא הכי פשוט בעולם. פשוט לצבאי הזה, אין לו יצר לעבוד או לא לעבוד. ואדם שהוא בא ללמוד תורה, יצר עושה הכל שלא ללמד תורה, אז אכן יש לו קושי בעת כל פעם מחדש. אבל הוא הביא שם התירוץ ממש חד וחלק, שהוא האמת לאמיתה. הוא אומר, בשביל שהאדם יזכה למתיקות התורה, שיהיה לך אהבת התורה, שיהיה לך כיף ללמוד תורה, אתה חייב ללמוד ברצף. האדם לא יכול להגיע למצב, אני תאהב איזה כיף התורה, איזה שלוות נפש, איזה מתיקה, איזה כיף ללמוד את התורה, אם לא תלמד את זה ברצף. אתה מתחיל את הסדר בשעה 9:15, שים לב כמה פעמים אתה הפסקת באמצע, כמה פעמים מישהו יפריע, אולי מילה, פה מילה, שם מילה. אבל אתה לימוד ברצף, יכול להיות שאתה לומד הרבה באמת, שאשריך ואשריך ריקך וכל העולם בזכותך קיים. אבל היצר הרע עושה הכל שלא תלמד ברצף. למה? אומר תן לו, נכון, הוא זה, הוא התגבר עליו, הוא לומד כבר תורה. אבל תן לקחת אותה מתיקות, תן לי, ואיך הוא לוקח אותה מתיקות? על ידי שאדם לומד תורה לא ברצף. אחים ואחרות יקרים, תבדקו את מה שאני אומר לכם. תבדקו את זה ב-100%. כשאתה הולך ללמוד תורה, קבע עצמך 40 דקות ראשונות של הסדר, שעה ראשונה של הסדר, כמה זמן שאתה יכול, אבל זה תעני דיבור. אני לא מדבר. ואפילו בעלי בתים, הולכים לשיעור תורה, בית כנסת מוסיוף, או בית כנסת, איפה שהם הולכים לשמוע כל מיני ברוך השם, שיעורי תורה. כשאתה בא לשיעור תורה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, ואתה בא בלי טלפונים, לא עונה לשיחות, כולך קשוב רק לרב, אתה תרגיש מה זה באמת מתיקות התורה הקדושה. אני אגיד לכם יותר מזה גם ברדיו. כשאדם יושב, שומע שיעור תורה, הוא נוסע עם הרכב, שומע את הרב ההוא, מדבר על ככה, על אחות, שומע את הרב ההוא, מדבר מוסר, בזמן שאתה שומע את השיעור תורת קבל עצמך, אני לא עונה לטלפונים. למה אני עכשיו, נכון שאני נוהג או נהג מסעית או נהג מונית או לא משנה מה אני, אבל עכשיו אני שומע דברי תורה, לא עונה לטלפונים. סוף שעה, נגמר התוכנית, אני אחזור למי שיתקשר אליי. אני אתקשר למי שאני צריך אותו, אבל לא בזמן שאני שומע שאת השיעור תורה. ואז תבינו, תבינו, אחים ואחיות יקרים, כמה התורה מתוקה, כמה התורה יפה, וגם בנות ישראל צריכות לדעת דבר. במה את שייכת לתורה הקדושה? הגמרא אומרת שהכוח הגדול האמיתי זה אצל נשות ישראל, שבזכות נשים צדקניות עם ישראל נגאלו, בזכות נשים צדקניות עם ישראל עתידים מתגאל. את האישה, הכוח שלך בתפילה על הילדים שלך שילמדו תורה. ריבונו של עולם, תן להם צמחת התורה, תן להם הערב נא השם אלוקינו, תן להם את מתיקות התורה הקדושה. זכה את בנותיי ואת בנה שלכו בדרך טובה, אבל אותה בחורה רווקה, מה לה ולפעיל על הילדים שלה? שתדעו לכם, התפילה החשובה ביותר על הילדים זה דווקא בזמן שאותה בחורה רווקה, שבעזרת השם עדיין לא התחתנה, התחתן בעזרת השם תביא 12 שבטים לעולם. תביא ילדים צדיקים, אבל צריכה לדעת, התפילה שלך מי עכשיו צריכה להיות עליהם, ובזכות זה גם יהיה לך זיווג עקון, בזכות זה גם יהיה לך חיים טובים. התפילה של אנשים זה הרבה חסר לנו בדור הזה, שהם צריכות כמה שיותר להתפלל על עם ישראל, על הבחורי הישיבות, על בעליהם, על עצמם, על היוצא חלציהם, שילכו בדרך טובה, שיהיה לנו מתיקות התורה, שיהיה לנו שמחת התורה. ואלו דברים, אחים ואחיות יקרים, שבא מלמד אותנו חג המתוק הזה, והחג היפה הזה שמחת תורה. אז בואו נסכם. אחים ואחיות יקרים, חג שמחת תורה, כשאנו, האם זה המשך חג סוכות, אז אמרנו, בטח שלא, זה חג בפני עצמו. כמו שיבאים דיווה, גמר מסעת סוכת דף מבב, והסברנו שגם נברך שהחיינו, ויש הרבה נפקמינות, אבל הנקודה היא שאנחנו, אם אנחנו רוצים באמת לזכות עם מתיקות התורה, באמת לשמחת התורה, שאותו הבחור או שאותו האיש יקבע עצמו, אני משתדל יותר ללמוד בתעני דיבור. זאת אומרת שאני מתחיל ללמוד, חצי שעה ראשונה של הלימוד אני לא מדבר עם אף אחד, שעה ראשונה כל אחד מה שהוא יכול, אבל זה עד הסוף, אבל באמת עד הסוף, ואז תרגיש מתיקות. אז עכשיו אחים ואחיות יקרים, בזה נסיים. גם נביא את דברי רבי חיים פלאצ'י, שהוא אומר שזה זמן של מתן תורתנו, זה חג השבועות, שמחתנו של שמחת התורה זה חג שמיני עצרת, שזה חג שמחת תורה. אבל אדם באותו היום ייקח על עצמו קבלה אחת, תגיד ריבונו של עולם, בלי נדר אני משתדל מקבל על עצמי זמן חורף יותר ללמוד בתענית דיבור בתחילת הלימוד, ואז אתה תראה איזה מתיקות התורה יהיה לך. וזה יכול להיות, אמרתי לכם, לא דווקא מישהו בחור ישיבה או אברך כולל, זה יכול להיות גם נהג מונית או אדם שהוא בא לשיעורי תורה. איפה שתשמוע, תתחיל ללמוד בתענית דיבור, לא להפסיק באמצע. ואנשים הצדקניות, תפילתם חשובה לנו להשם יתברך, שהם פעלו עלינו שנצליח בלימוד התורה הקדושה. לא נותר לי אלא לאחל לכם, אחים ואחיות יקרים שלנו, המשך הזנה הרבה, ובאמת, שם יזכה אותי, אני כל מה שאמרתי, אני קודם כל אומר את זה לי, שהשם יזכה אותנו באמת לשמחת החג, ובאמת ללימוד תורה לשמה, ושיהיה לכולנו ולכל בצהל בשורות טובות, ישועות ונחמות, השם יצילי זכור מכל צער ומצוקה, מכל חול ומחלה, ונזכה לשמחה אמיתית בתורה הראשונה וכל טוב שבתורה. אמן, כן יהי רצון. כל טוב, והמשך הזנה הרבה.
האזנתם לשיעור לחג הסוכות מפי הרב ישראל לורי.